אז אנחנו נקרא את הפסוקים בנושא להרגיז יצר הטוב על יצר הרע, קטע מספר 1. אם היצר הרע מתרגז, זהו סימן שהאדם רוצה ללכת בדרך בניין דקדושה. ולכן היצר הרע מתרגז. כלומר, שהרוגז הוא תוצאה מזה שהאדם רוצה לעבוד לשם שמיים. מה שאין כן, אם זה שאדם אומר שרוצה לעבוד לשם שמיים הוא רק משפה לחוץ, אין היצר הרע מתרגז מזה. כי מה אכפת לי שהאדם מדבר ולא יודע אפילו מה שהוא אומר? קטע מספר 2. עניין ירגיז, הכוונה שיעשה אימו מלחמה. היינו, שלא ישמש אותו, אלא שיעשה אימו מרד. ולאמור לו, עד כאן עבדתי אותך בכל כוחי. ועכשיו אני כבר לא אתן לך שום דבר, אלא להפך. אני רוצה לשעבד אותך שתעבוד לשם שמיים. קטע מספר 3. אם אתה עושה מלחמה, ואין אתה רואה שיצר הרע יהיה ברוגז עליך, זהו סימן שאין אתה יודע אפילו מה זה לשם שמיים. רק שמעת שכתוב בספרים שצריכים לעשות הכל לשם שמיים. אתה אומר שגם אתה רוצה זה, אבל לאמיתו של דבר אין אתה יודע אפילו במה מדובר. ובאמור יוצא שבאמת הרע נמצא באדם ולא רואים אותו, ורק על ידי מחלוקת הוא מתגלה. לכן, אם האדם יחיה עמו בשלום, הוא אבוד מכל, כי אף פעם לא תהיה לו היכולת להגיע למטרת הבריאה, מסיבת שאין לו כלים דה השפעה, רק כלים דה קבלה, שכלים אלו אינם יכולים לקבל שפע עליון מסיבת הופכיות הצורה. והאדם לא יודע את כוחו של הרע, שידע שצריכים לברוח מפניו, מטרם שמרגיש מה שהרע גורם לו. ולכן, דווקא על ידי המלחמות שעושה עמו, יש לו כל פעם ופעם ירידות ועליות. ולפי הרגשת הירידות שכואב לו, זה מביא לו שיסנה את הרע.
ארבע, משה.
הרע שבאדם הוא בגניזו. ואם ייכנס שם אור דקדושה, תכף יתעורר הרצון לקבל הנקרא שבו, ויקבל הכל בקבלת לעצמו. וזה יעבור תכף להצד הטומאה והקליפות. לכן צריכים לעשות מלחמה, שעל ידי זה הרע יצא ממחבור וילחם עם היצר טוב. נמצא שדווקא על ידי מלחמה הוא מתגלה, היות שהוא רוצה להילחם עם היצר טוב. וכשהוא מתגלה בפרצופו האמיתי, אז רואה האדם איך שהוא הר גבוה. ובא אז לידי הכרה שאין עצה אחרת, אלא לבקש מהשם שיעזור לו להכניע את הרע, ושתהיה לו היכולת לעבוד רק על הכוונה בעל מנת להשפיע. קטע מספר 5. כשיש יצר הרע לאדם, זוהי מעלה גדולה.
אתם שומעים? זוהי מעלה גדולה שיש יצר הרע לאדם. כן?
כי אז יכול לעבוד אותו יתברך עם היצר הרע דווקא. דהיינו, להתגבר מתוך חמימות היצר הרע, כדי להמשיך ממנו איזה עבודה להשם יתברך.
בלי יצר הרע אי אפשר לעבוד. ברוחניות, אי אפשר לעשות שום עבודה לבורא, רק על פני יצר הרע. לכן בראתי אי יצר כנגדו, כתוב. כן?
ואם אין יצר הרע לאדם, אין עבודתו נחשבת כלל. ובשביל זה מניח השם יתברך את היצר הרע שיתפשט על האדם, וביותר על מי שחפץ באמת להתקרב אליו יתברך, שזה יקר אצלו יתברך ביותר מאילו עבד אותו 1,000 שנים בלי יצר הרע. קטע מספר 6. חז"ל אמרו, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום. אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. ויש להבין למה לא נתן הקדוש ברוך הוא כוח לאדם שיכול לנצח את היצר הרע. ואם אין זה בידי אדם, למה הקדוש ברוך הוא לא עושה את הכל? היינו, למה צריכים שהאדם יעשה מלחמה עם היצר הרע, והקדוש ברוך הוא רק עוזרו? אבל אם האדם לא נכנס למלחמה, אין לו עזרה מהשם. ובשביל מה צריך הקדוש ברוך הוא שהאדם יעשה מלחמה, ואחר כך הוא בא ועוזר לו? כמו שאמרו חז"ל, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע. ופרש רש"י, שיעשה עמו מלחמה. משמע מכאן, שמקודם צריך האדם להיכנס למלחמה, ואחר כך בא הקדוש ברוך הוא ועוזר לו.
זאת.
קטע 7. ניתן יצר הרע לכל אדם שיכבוש אותו תחתיו וירכב עליו. וכל השלמות באה על ידי יצר הרע.
כל השלמות באה על ידי יצר הרע. תראו מה שהוא כותב. כן?
אם כובש אותו, כמו שכתוב, בכל לבביך, בשני יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע. ונמצא שאם זוכה ורוכב על יצר הרע, הוא זוכה לכל. 8. איזה הוא גיבור שבגיבורים? מי שעושה סונו או אבו. על דרך המוסר יש לפרש שגיבור נקרא הכובש את יצרו. היינו, שעובד עם היצר טוב ומכניע את היצר הרע. וגיבור שבגיבורים, היינו מי שעובד גם עם היצר הרע. כמו שאמרו חז"ל, בכל לבבך, בשני יצריך. שגם היצר הרע הוא עובד השם. נמצא שעושה שונאו, היינו היצר הרע, אוהבו. וכיוון שגם היצר הרע הוא עובד השם, נמצא שכאן יש לו עבודה יותר גדולה. לכן הוא נקרא גיבור שבגיבורים. כן, אנחנו הגענו לקטע 9. צריכים את השני קווים, שעל ידי שניהם יגיעו לקו האמצעי. כי אי אפשר להיות קו אמצעי, אם אין לפניהם שני קווים. לכן בזמן שיש מחלוקת, אז שייך לומר שבא השלישי ויכריע ביניהם ועושה שלום. מה שאין כן, אם אין מחלוקת, אין צורך לעשות שלום. זאת אומרת, אם אנו צריך לבחינת שלום, אז אנו מוכרחים להמציא מקודם מחלוקת. אחרת אין מקום לשלום.
10.
התיקון שהאדם הולך בקו שמאל הוא כי אינו מחכה שיקבל ירידה ויפול, ויחכה עד שתבוא לו התעוררות מלמעלה, אלא הוא ממשיך עליו את השמאל. ואז הוא רואה שהוא נמצא במצב של ירידה. היינו שאין לו שום ניצוץ שירצה לעבוד להשפיע ולא לתועל את עצמו. אז כבר יש לו מקום לתפילה. וזהו על דרך שאמר רבי ומורי זצ"ל, על מה שאמרו חז"ל על דוד, שאמר, אני מעורר השחר ואין השחר מעורר אותי. שפירוש שדוד המלך לא חיכה עד שהשחר הנקרא שחור, שהוא בחינת חושך, כלומר שהחושך מעורר אותו, אלא הוא בעצמו מעורר את החושך. הוא מתפלל עליו שהשם יאיר לו את פניו, וממילא הוא מרוויח זמן מזה שיש לו ההכנה להחושך. אז יותר קל לתקן אותו.
11.
אני סס ושמח באותם הקלקולים הגלויים ומתגלים. אמנם כמה אני מתעונן ומצטער על הקלקולים שעדיין לא נתגלו ועתידים להתגלות. כי קלקול התמון הוא באפס תקווה. ותשועה גדולה מהשמיים היא ההתגלות שלו. כי זה הכלל שאין לך נותן מה שיש בו. ואם נתגלה עכשיו, אין שום ספק שהיה גם מעיקרה. אלא שתמון היה. לכן שמח אני בצטם מחוריהם. כי תשים עיניך בהם, ויהיו גל של עצמות.